שלום, צהריים טובים, ספורט בשתיים עם תומר לוי. הפעם קטן שוב טס לו לאיזושהי חופשה בתאילנד, ככה לקח לו איזה שבועיים ככה בכיף, אני אחליף אותו פה, נסה לעשות עבודה לא פחות טובה. ואנחנו היום, למעשה זה השבוע הרשמי הראשון, אחרי שמסתיימת לעונת הכדורגל, אחרי שהסתיים גם הליגה וגם גביע המדינה. יום חמישי יש לנו זוכה חדשה בגביע המדינה, פתח תקווה, נחמד לאללה, וגם משחק שמסיים למעשה את כל הפעילות באירופה, גמר ליגת האלופות. ריאל מדריד שוב, צריך להגיד, אלופת אירופה, אחרי שהיא מנצחת 2-0 את דורטמונד. נעסוק גם כמובן במשחק הזה. הפקה ועריכה, נופר גאון שלו, על הדיגיטל נדב אוקנין ומאור בשטקר, טכנאי האולפן שלנו אור מאיר. אלן אורן, בטוח שהתגעגעת אליי. התגעגעת אליי? יפה, תודה רבה. ואנחנו רוצים ישר להתחיל בעניינים, קצת להתעסק עם מכבי חיפה, הפועל חיפה. אני חושב שהיום זה הפתיחה הרשמית של שוק המלפפונים של הכדורגל הישראלי, מי בא, מי עוזב, מי הולך, אפילו מאמנים. ככה אנחנו נעסוק בהמשך גם בר שבע, נראה מה קורה שם אחרי הזיבה הדרמטית של אליניב ברדה. אבל קודם כל נגיד צהריים טובים לדורון בנדו. וואן, מה נשמע?
אלן תומר, אלן, צהריים מצוינים אחי.
מה שלומך? התאוששת מאתמול?
כן, נהניתי אתמול.
היה כיף, היה כיף לא נורמלי.
נהננו בחוויה, ובאמת סך הכל אצל דולב נישליס כמנהג המסורת.
רק נגיד שהיינו במסורת של דולב נישליס אצלו בבית, באטליד, ובשר על האש. לא, אני ממקד אותך, אני ממקד אותך פשוט, זה הכל.
כן, ציינת יום הולדת שלי שחגגתי אתמול כמובן, אז ככה באמת כל הכבוד לו. ואגב, אני שמתי לב שעם כל הכבוד, רק אני נכנסתי משהו ביד לאירוח אצלו. אם לא שמת לב, תומר.
כן, תגיד.
אתה אומר לי כן.
אני חייב לשאול...
הבאתי בקבוקי עין, יואל, תומר, יפה, ככה, אתה יודע, בשביל הכיף והאהבה.
נגיד גם שהיה לך אתמול יום הולדת, ועשו לך חגיגה, ושארו לך שירים, והיו אפילו אבוקות ביציע, אבל...
שיהיו רק שמחות.
שיהיו רק שמחות, ברוך. תגיד, דורון, בוא נתעסק קצת עם מכבי חיפה, ובוא אתה קודם כל תחדש לנו מה הולך להתפתח בימים הקרובים מבחינת הסגל של מכבי חיפה. בוא נתחיל אולי מי שמגיע, ואחר כך נתמקד גם בשחקנים שעשויים לעזוב.
אז בואו נתחיל באמת עם הסיפור של מתיאס נאואל, שחקן שמכבי חיפה רוצה אותו מאוד, והיום בשיחה עם אנשי הקבוצה הפולנית שלו, עם אבירים, הוא לא למכירה, הוא יורד מהפרק מבחינתנו, הוא לא יהיה במכבי חיפה. לא בגלל כסף ולא בגלל כלום, בגלל נושא מקצועי. מדובר בשחקן מצוין למכבי חיפה אחד על אחד, שחקן כנף שיכול לשחק גם עשר, אבל מבחינת הקבוצה הפולנית אין סיכוי, הם לא מוותרים עליו. ולכן זה
הבנו שהיו פערים, אבל כאילו כי מכבי חיפה הציעה הצעה לפחות על פי הדיווחים בפולין, וההצעה הייתה נמוכה.
אז הוא לא דיבר איתנו המנהל המקצועי על פערים, הוא דיבר נטו על מקצועית שהם לא משחררים אותו. אין צ'אנס, הוא אומר, וברגע שהוא אומר אין צ'אנס, אז כנראה שהם יורדים. ותשמע, הוא שחקן חשוב מאוד שלהם, אחד השחקנים הכי טובים את התואר של המנהל המקצועי שם, ועל פי זה אין מה לעשות. אז אם הם לא רוצים אותו, הם רוצים אותו מקצועית, אז הם לא ישחררו אותו, ולא משנה כמה.
אני מתאר לעצמי שגם לגל אלברמן וגם לברק בחר שעובדים עכשיו ביחד, יש להם איזו רשימה עם עוד כמה מועמדים לתפקיד הזה.
אני רוצה להגיד לך שהמצב לא סימפטי. אני רוצה להגיד לך שמבחינת מועמדים לא סימפטי, מכיוון שהרבה זרים לא רוצים להגיע לארץ בגלל המלחמה. הם בודקים, אי אפשר להגיד שהם לא בודקים, ולא מצב רגיל. ואני מבין לא מעט אנשים שחושבים שאפשר לבוא ולקום ולהביא קיצוני, והולך להיות פשוט, ממש לא הולך להיות פשוט, על פי מה שלפני מספר דקות דיברתי עם אנשי מכבי חיפה, כי לא פשוט לא רוצים להגיע. זה לא סרט. וגם מתאוס שרצו להביא, גם זה עוד לא פשוט, זה עד ש... אבל לא משנה, אני מדבר על כל זר לא פשוט. עכשיו אתה צריך קיצוני, אם אני זר אתה חייב, כי אין מה לעשות, ענן חנאי ילך, עם כל הכבוד לסוף, או מי שיש יכול להיות אלטרנטיבה שם, זה עדיין לא שחקן שם יכול למשוק את מכבי חיפה פה להליכות.
אני עוד מעט ניגע גם בסוף, האם הוא בכלל נשאר או עוזב, אבל...
אז יפה, ניגע, יש הרבה מה לגעת. עכשיו, אנחנו כרגע קיצוני, אם אני את החייב, ברגע שהמתיאס נאואל ירד, אתה צריך להביא שחקן אחר. עכשיו, אתה גם קשר אורי לא יכול להביא כרגע, ולמה? תשאל.
בגלל שעוד לא שחררת את שואו.
הוא עוד לא שחרר את הבשלום, מבחינתו מגיע לאימונים רגיל. הלו, הוא אומר שיש לי חוזה, אני יש לי חוזה עוד 3 שנים, 400 אלף יורו, למה שאני אלך? ולאן הוא ילך? ומי יקנה אותו? אז נכון, יש אפשרות למצוא קבוצה שתשאיר אותו, ואז יחסוך אולי טיפה עלויות. אבל בוא, זה לא הולך כזה להיות פשוט. ב-18-11 כל הזרים מתייצבים, זה עניין של שבועיים, למצוא לקבוצה. תשמע, תומר, לא הולך להיות פשוט. במכבי חיפה כדי להשתדרג וכדי לקחת אליפות, דיברנו, היא חייבת כנף הרבה יותר טוב.
שמע, נורון, אנחנו שומעים דיווחים שאצילי אולי לא בתוכניות של הקבוצה שלו לעונה הבאה. ואתה אומר עכשיו שהניסיון להביא את השחקן הזר הזה כנף שמכבי חיפה מאוד רצו, כנראה שזה לא יוצא לפועל. האם יש אפשרות, אם אצילי באמת בסופו של דבר לא יהיה בתוכניות של הקבוצה שלו באמירויות, האם יש אפשרות ריאלית להביא אותו בכל זאת למכבי חיפה?
תראה, נכון, עכשיו זה לא ריאלי, צריכים להודות. זה לא ריאלי, לא מבחינת סכומים, ומה עוד שהקבוצה שלו, רגע, עוד לא דחפה אותו החוצה, עוד לא אמרה לו גם שהוא לא בתוכניות. עכשיו, אני מנות, השבוע נגמרת הליגה שם, נכון? כן. היא תסתיים שם הליגה, ואז נוכל להיות יותר חכמים. ולמה הכוונה? ברגע שהם, אתה יודע איך זה סיום ליגה, איך שיש סיום ליגה, באופן טבעי, קבוצות מודיעות לשחקנים שלו בתוכניות המקצועות, אתה לא בתוכנית המקצועית שלנו. ומכאן, זה יכול כבר להתחיל להתגלגל. איך וכמה ולאן, זה כבר עניין של פיצוי כספי, ויש לו שכר של 2 מיליון יורו, אז זה לא כזה פשוט, והוא יוצא ממכבי חיפה את 800 אלף יורו, ואני לא רואה את מכבי חיפה הולך לשלם לו סכום כזה, שזה סכומים אדירים, שלא בלקסיקון של מכבי חיפה עם כל הכבוד, וגם לא בא, חוץ מאירן זהבי שזכה פה במיליון יורו, ונותרה במכבי תל אביב, אף שחקן פה, ולא יתקרב לסכומים האלה, לא במכבי חיפה ולא במכבי תל אביב. לכן כרגע לא כדאי להתעסק במה שלא רלוונטי. להגיד לך, אם ואם ואם, אתה יודע, אמרתי את המשפט הידוע מזהים, ולכן לא מתעסקים במה שלא על המדף. כרגע אצילי לא על המדף, צריכים לזכור, במידה, והתחפו אותו החוצה, ויודיעו לו, ויגיעו
להסדר ויתנו לו פיצוי.
אבל מה זה פיצוי? תומר, אתה יודע, בן אדם הולך להפסיד פה כמה מיליונים אם הוא חוזר
לארץ. אתה לא רוצה שחקן שמרוויח 2 מיליון יורו, אתה צריך לפצות אותו. אני מדבר על הקבוצה מהאמירויות.
ברור, והם יצטרכו לתת, אתה חושב ש... כן, להם כסף, זה לא אמור לסרק תפקיד כמו לקבוצות אחרות, אבל עדיין אני חושב שצריכים לחכות, ולראות איך הדברים האלה התפתחו, וזה מאוד מאוד נזיל, וכרגע לא רלוונטי. עובדה, שמחפשים את... ניסו לשים פה ארגזים על הקשר.
נכון. מה לגבי השוער היהודי שאמור לנחות בימים הקרובים?
הוא אמור מחר לנחות, מדובר בשוער. אני לא רוצה להגיד חלילה ברירת מחדל, אבל אני אגיד שזה לא, תגיד לי שוער וואו, אבל זה שוער סביר, שוער שיכול להיות פתח, שוער שיכול להיות שוער שני טוב לשריף קיוף, הרי החתימו את שריף קיוף 5 שנים על מנת לקבע אותו כשוער הראשון של מכבי חיפה, וברגע שאתה פותח את הבעיה במשבצת עם שוער יהודי סביר, אומר מהליגה השנייה בארגנטינה, תראה, אני ראיתי את הוידאו שלו, אני לא רוצה להתרשם, לבוא ולהגיד שוער סביר, 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 אולי יתפתח עם גיא וזינגר פה, אתה יודע, שוערים יכולים גם לקבל פה עוד ערך מוסף, אז יש לך את השוער, וזה בסדר גמור, אני לא רואה בזה בעיה, מקווה מאוד.
אמור לחתום, הבנתי, לשנה עם אופציה לעונה נוספת, נכון?
נכון, אמת, כן, אז בוא תקשיב, אתה יודע מה זה עובד, שטוב מהמדע, הוא יכול לחתום גם 3 שנים, אחרי שנה אם הוא לא טוב, תודה רבה ושלום.
כן.
אז גם כל החוזים האלה אתה יכול גם שוב לוחתם, ולא יגיעו איתו עכשיו להסדר, רוצים להגיע איתו להסדר.
אז מה קורה למעשה עם השחקנים שרוצים לעזוב? או שהצוות המקצועי חושב שהם צריכים לצאת או ללכת למקומות אחרים.
תראה, בוא נלך עם הלך תעסוף פה דקלנו. שחקן שהגיע לפה, חזר לפה באמת אחרי פציעה, קיבל יחסית ככה וככה אצל מסי דגו. צריכים לקבל החלטה לגבי מה עושים אותו. צריכים לקבל החלטה לגבי ליאור קאסה מה עושים אותו. זה גם סימן שאלה. אחת השאלות, אל תגיב. זה לא שאלה בכלל. אתה לא צריך להגיד, כי אתה בגטה שלך במקרה הזה, זה הבן שלך מאור, מאוד רוצים אותו במכבי חיפה, יציעו לו גם להאריך בחוזה, ווואלה, אתה יודע מה, ממה שאני שומע וזה מתחזק, הוא חזק מאוד ברוטציה של מכבי חיפה מתוכנן להיות.
טוב, לפני שנהיה ברוטציה יש עוד הרבה דברים לפתור, אבל אנחנו כבר בשחקנים שעוזבים, לא בשחקנים שמגיעים.
דיברנו, נכון.
אז בואו נשאר בתחום של העוזבים.
אז בואו נלך עכשיו על מגן ימני, מי הולך? אז אמרנו כבר בשבוע שעבר, כתבנו ואמרנו שבאמת צריכים לקבל החלטה מה עושים עם פיינגולד.
יש לך באמת כמה? שלושה, ארבעה מגינים ימניים?
לא, יש ארבעה. לא, אורי אלי מלך, פיינגולד, מאור קניס שיש לו חוזה לעונה הבאה, וסונגרן שהוא הפבוריט. סונגרן זה המגן הימני שבא.
אבל כולם למעשה הם חוזה לעונה הבאה. כל הארבעה האלה שציינת הם חוזה.
נכון. אחד מהם, מה לעשות משלושה, יעזוב אחד. סונגרן, בלנקו, נשאר במכבי חיפה.
אוקיי.
מאור קנדיל, כמו שאני מבין, בלנקו הולך להישאר במכבי חיפה. ועכשיו הסיפור זה פיינגולד, ולמה מאור קנדיל תשאל?
למה?
בגלל שהוא באמת משחק בקו של שלושה בלמים, הוא הכי טוב שיש.
אוקיי.
הוא משחק בקו של שלושה בלמים.
אני חושב שגם אלי מלך בקו של שלושה בלמים, אגב, עושה עבודה נהדרת.
נכון, אבל החוזה של קנדיל הוא הרבה יותר מורכב, לא פשוט. ועכשיו, שמע, זו שאלה מורכבת. בוא נקח את סונגרן בטוח, מי שלושה בעצם יצא אחד. מי יצא? וואלה, אתה יודע מה, אם הייתי צריך להמר היום, זה בין פיינגולד לבין רואי אלי מלך. או פיינגולד כדי לתת, למרות שאני מחזיק מפיינגולד, מגן אם אני מצוין, קצת תקופה נדירה עם מכבי חיפה.
כן, אבל דורון, פיינגולד גם יכול לשחק בלם שלישי, נכון? אז בעצם יש לו יתרון מסוים. הבנתי. אז אני חושב ש...
סונגרן מקבל עדיפות ראשונה, אחי.
אז אני חושב שאם מה שאתה אומר, שסונגרן וקנדיל מקבלים עדיפות, אז אני חושב שגם פיינגולד להשאיר אותו במכבי חיפה כשהוא מקבל את הדקות שהוא קיבל, ואתה אומר עוד פעם, אתה מזכיר תקופה שהוא שיחק יחסית הרבה, אני זוכר גם תקופות שהוא לא שיחק בכלל.
זהו.
בהתחלת העונה, וגם צריך להגיד לקראת סוף העונה.
אז רציתי להמשיך, אחרי שהוא היה מצוין, הוא פתאום התייבש לעזבתן, חזר לא טוב, צריכים להודות, חזר לא טוב. בשניים, שלושה משחקים אחרונים.
זה טבעי לשחקן צעיר אגב, בטח אחד כזה שלא משחק באופן קבוע.
ופה צריכה להיות החלטה מושכלת של מכבי חיפה, צריכים להיות במחנה אימונים, למרות שבמחנה אימונים הוא לא יהיה פיינגולד, ולדעתי זה דווקא פה מינוס יהיה למה שהוא הולך עם אולימפיאדה, הוא יהיה עם האולימפיאדה, וזה קצת סרט. אז וואלה, לא יודע מה להגיד לך לגבי אחד מהשניים, לא יודע. אם הייתי צריך לשים את היד, לא יודע. באחד מהשניים היה.
אומרת נופר, ואם הוא יעשה קמפיין טוב באולימפיאדה, לך תדע. אנחנו יודעים הרי שאם לא היה קמפיין טוב במונדיאליטו וביורו של הבחרות הצעירות, כנראה שגם חלילי וגם פיינגולד וגם עוד כמה שחקנים לא היו בכלל במכבי חיפה היום. ולכן זה החלטות שאני מעריך שלא ימהרו לקבל על ההתחלה.
לא, לגבי אחד מהמגינים זה רק אחרי
המחנה אימונים. הבנתי.
בגלל שפיינגולד לא נמצא.
בוא נתקדם הלאה לעמדת ההתקפה, כי יש המון המון דיווחים על פיירו.
בלמים, אתה לא רוצה
לסגור
את הפינה הזאת.
בלמים סק ושון נשארים.
כן, ורמי גרשון קבל חוזה לא דונה. סגרנו את הפינה הזאת גם ארבעה בעלמים. מגן שמאלי פייר קורנו, לא מאמין שיהיו הפתעות איתו, אני מניח שגם הוא וגם מכבי חיפה כבר מבינים שהוא ממשיך. עם כל המצב המלחמתי שהיה פה, עם כל הלחשושים, חד מכבי חיפה לא נמשך. נתקדם קדימה, לאיפה אתה רוצה להגיע?
לחלק הקדמי ולפיירו, שהמון המון דיווחים בעיקר מטורקיה, שגם מגישים כבר הצעות רשמיות עבורו.
שום הצעה רשמית נכון לרגע זה
לא הגיע.
לשולחנו של ינקלה שחר. זאת אומרת שיכול להיות, אני כל הזמן אמרתי וחמסתי, שברגע שמכבי חיפה לא מבקש להאריך את החוזה שלו, כמו שעשתה עם סונגרן ועם קורנו בתחילת שנה, היא משאירה לעצמה אופציה גם למכור אותו. ואתה יכול למכור אותו ב3 מיליון יורו. ויכול להיות שיהיו הצעות, כי אתה יודע, אני טוען, אין השם בלי יש. אז יכול להיות תוך יומיים, שלושה, ארבעה ימים, נראה שכן. מבחינת...
ואז אתה צריך למצוא פתרון לעוד שחקן זר שעוזב, שחקן טוב שעוזב.
שחקן טוב מאוד.
בתקופה לא פשוטה. אגב, צריך להגיד, זה לא רק למכבי חיפה, זה לכל הליגה הישראלית.
אמת. אז לכן מכבי חיפה יכולה... תראה, זה יכול להיות דילמה, קודם כל אין הצעה, זה עוד פעם, זה לא רלוונטי מבחינת מכבי חיפה כמו שהצילי לו. אז אין מה לדבר, פיירו כרגע שחקן מכבי חיפה, ב-18 לחודש, הוא מתייצב לאימונים. אני לא רואה סרט אחר שלו. אז זה מבחינת מכבי חיפה. אם וכאשר תהיה הצעה של 3 מיליון יורו, ידעתי מכבי חיפה יעשו חושבים, ואז צריך לחשוב מי, דין דוד לבדו לא פשוט, ולך תביא זר, וישראלים, אולי שון וייסמן, כמו שניסן כאן יצא אוהב להגיד, צריך לראות, יכול להיות שון וייסמן זה זאת אחים יגיע לפה, אבל זה עוד מורכב, לא הייתה שום פנייה.
אז זה פחות או יותר התמונה הכללית של מכבי חיפה. בוא נתעסק שנייה בהפועל חיפה, כי אתה יודע, גם תומר יוספי עוזב, וגם קמרה עוזב, שני שחקנים שהיו מאוד משמעותיים. אני מדבר על שחקנים שהיו משמעותיים, אבל הפועל חיפה לא יכולה להחזיק אותם.
נכון.
איך הפועל חיפה מתחזקת בעצם? מה היא מחפשת?
אז ככה, בואו נלך קודם כל דור חוגי. דור חוגי זה בעצם קיבל את ההצעה מהפועל חיפה הכי גבוה. משהו כמו, באמת, משהו מעורך של 150 אלף שקלים חודש.
הצעה פנטסטית לדור חוגי.
הצעה הכי גבוהה הוא קיבל, הרבה יותר מאיזו
של ריינה. אני במקומו חותם.
בסדר, ברור.
הוא לא יקבל הצעה כזאת בשום קבוצה בארץ.
אני מסכים, אף אחד לא ייתן לו את הסכום הזה. ולכן צריכים לחכות ולראות איך הדברים התפתחו. דור חוגי כמובן, בעל יש לך את גיא מלמד, יש לך את בוגנים, הם יצטרכו עוד איזה שחקן ישראלי, שם נוסף.
חד משמעית.
אם אני הולך על תומר יוספי, כן, פה הם צריכים, תראה, הם צריכים להביא, מאוד רוצים את אליאל פרץ, אני לא יודעת כמה זה יוכל להיות בשל, כי אליאל פרץ נתן עכשיו תחופה טובה בקפריסין.
זה מה שאני שואל את עצמי תמיד, אתה יודע דורון? כאילו, אם השחקן בא לארץ, זה נראה לי כאילו הזיה. הוא נתן תקופה טובה עכשיו בקפריסין, יש לו חוזה שם לדעתי גם. אז למה לעזוב ולבוא להפועל חיפה שוב פעם? משחק כיסאות כזה לא ברור לי, כאילו הם יוצאים לאירופה בשביל לשחק טוב כמה משחקים כדי שיוכלו לחזור לארץ.
כי בארץ הם מקבלים אחר כך הרבה יותר.
אני לא מצליח להבין את זה.
הרבה שחקנים יוצאים לגיחה.
אני מבין שחקנים שיוצאים לגיחה, דורון, לא מצליחים מקצועית, ואז הם חוזרים, זה בסדר. אני לא מבין שחקנים שיוצאים...
לא הייתה לו עונה כזו גדולה.
כן, אבל לא הייתה לו גם עונה חלשה, והוא סיים אותה בצורה מצוינת.
נכון, ועדיין נשחק בליגה קפריסאית, עם כל הכבוד. בואו, לא צריך גם... מי זה חז וחילה?
לא, זה לא קשור, זה ליגה טובה, ליגה שלא נופלת מהליגה הישראלית לטעמי, והקבוצות הגדולות שם הן קבוצות חזקות. לא, הם לא יותר טובים מהליגה הישראלית, הם לא נופלים מהליגה הישראלית לדעתי, אבל הזיגזג הזה קצת לא ברור לי.
כן, אז סליחה, אתה אומר, נקטעת לי בשביל מה
אמרת? אמרתי שהזיגזג הזה קצת לא ברור לי, אבל בסדר, אתה יודע, כל אחד והרצונות שלו כמובן.
נכון. עכשיו, לטיפור גדול זה סעדל, שקיבל הצעה רשמית מהקבוצה של אורי גוטמן שחתם שם.
בקפריסין.
בקפריסין, כן. קיבל הצעה רשמית. יואב קאץ נותן לו הצעה לשנה, סעדל מתעקש לשנתיים, רוני לוי רוצה את סעדל.
תסביר לי, עכשיו פה תסביר לי גם משהו, ובזה נסיים. הוא הודיע, הוא הודיע, שמע, יש פה עוד תוכנית, זה לא רק תוכנית שלך, יש פה עוד אייטמים שצריכים לעשות. אתה חייב להבין את זה, אתה חייב להבין את זה.
אין קטן משתיים.
תקשיב, הוא הרי, אני חושב שאפילו קראתי את זה אצלך, אם אני לא טועה, הודיע לפני איזה חודש, חודש וחצי, שהוא סיים את דרכו בפועל חיפה, הוא מסיים חוזה והוא רוצה ללכת למקומות אחרים.
נכון.
אז מה זה עכשיו המסע ומתן הזה?
אז מה, אתה יודע מה, בסופו של דבר הוא אוהב מאוד את הפועל חיפה, ויואב קאץ לא רוצה לוותר עליו עכשיו, ולא ראית בחודש האחרון מאז אותה הודעה, הוא בא שיט לשחק, שרת הקפטן, כל המשחקים שיחק, עוד מזה שחקם משחק רד שם.
אני חושב שלירן סרדל צריך לנסות ולצאת מהחממה הזאת של הפועל חיפה שהוא היה בכל השנים, ונסות את מזלו בקבוצות אחרות. הוא שחקן טוב, אתה יודע, אתה צריך לפעמים לצאת מהבועה, בטח שאתה שחקן חופשי, כן, כי הוא נחשב שהוא שחקן חופשי, וללכת לנסות ולחוות גם מקומות אחרים.
אני מסכים איתך, אבל יש פה היבט כלכלי, אל תשכח אותו. אל תשכח את היבט הכלכלי, הוא מרוויח בהפועל חיפה, יותר ממה שאמרתי לך, מה שמרוויח, איך קוראים לו, אמור להרוויח.
אין ספק שאצל יואב קאץ מרוויחים מאוד יפה, וזה באמת, כל הכבוד לו דרך אגב.
אני, וואלה, תקשיב טוב, עם כל השחקן, מה שהוא משלם שישקיע, שם במחלקת הנוער, שחקן אחד תאמין לי, הוא יעשה שם חממה לא נורמלית. אבל אני אומר עוד פעם, הוא משלם בצורה בלתי רגילה, לשחקנים, וסרדל, היבט הכלכלי, לא סתם רוצה שנתיים, כי הוא יהיה מסודר, הלו. יש פה הרבה...
הסיפור של סרדל כל פעם, שלקראת שזה שהוא מסיים חוזה, עולה אפשרות, וגם אצלו, לא אפשרות של הפועל חיפה חס וחלילה, שהוא רוצה לעזוב כדי לנסות דברים אחרים, כדי לנסות אולי להתקדם מקצועית, ומשום מה תמיד הוא מקבל את ההחלטה להישאר בהפועל חיפה.
אני חושב שגם...
אם זה כלכלי, דורון, אני בחיים לא יכול לבוא לשחקן
שכלכלית
מאוד חשוב לו. אני חושב שבאיזשהו מקום, אם הוא גם הפעם יישאר בהפועל חיפה, יש פה איזה פספוס מקצועי. וזהו, אני חושב אחרי החוזה הזה, הוא כבר לא יוכל לצאת החוצה.
נכון. אני, קודם כל אני מסכים איתך, אם הוא לא פעם יעזר וזה יהיה פספוס, אבל עדיין הוא מאוד אוהב את הפועל חיפה.
חד משמעית, ברור, שחקן בית, אין ספק.
שתי מטר מהבית, עומר.
ואני מאוד מכבד את זה, אני מאוד מכבד את זה, והוא בכלל הוא בן אדם נדיר, כן? ושחקן טוב, ואני מאוד מכבד את זה, וצריך תמיד גם לתת דגש על הצד הכלכלי. מצד שני, אי אפשר יהיה לא להגיד שלירן סרדה באיזשהו מקום היה פספוס מקצועי, כי הוא נשאר רק בהפועל חיפה ולא ניסה דברים אחרים, ויש לו ביקוש גם במקומות אחרים.
לגמרי, אני מסכים איתך, אני חושב שאנחנו נסכם איתו את הקריירה, כשאתה יגיע המועד, אז הוא יגיד, אני מרגיש פספוס. זה הכותרת מלירן סרדה. אבל שחקן, שחקן הערב.
חד משמעית.
הנושא הכלכלי, כלכלי לדעתי הוא מכריע פה, כי את הסכומים שהוא מרוויח את יואב כץ, אני בספק גדול אם הוא יתקרב אליהם בקבוצות אחרות, ואנחנו יודעים את עכשיו מה קורה, מה תשלומים. זה לגבי זה, לגבי ההגנה, מחפשים מגן שמאלי, אבל כרגע רוני נמצא בתאילנד, מטייל, תנו לחזור, ואחרי שיחזור, אגב, גם יניב קטן נמצא בתאילנד.
רק אנחנו לא בתאילנד, אורון. רק אנחנו לא בתאילנד.
הקשישים בחבורה, אנחנו מה שנקרא עובדים בעונת המפונים. יודעים שזה העונה ש...
דורון בן דור, כתב וואן וחבר הפאנל, שיהיה לך צהריים נפלאים, אתה בטח הולך עכשיו לאיזה מנוחה קצנה כזאת, אתה חייב, אתה חייב וזה, אתה חייב.
אני אשמע אותך עוד קצת ואני אלך לישון.
תודה רבה לך ושיהיה לך המשך יום נפלא, דורון. ביי.
ביי.
פרסומות.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
חזרנו ספורט בשתיים, ועכשיו אנחנו רוצים להתעסק אולי עם אחד הסיפורים החמים בכדורגל הישראלי שהתפוצץ ככה ביום שישי עם ההודעה של יניב ברדה למעשה עוזב את הפועל באר שבע, אין מימוש אופציה מצד אלונה ברקת, ואלונה כבר למעשה בניהול מסע ומתן אינטנסיבי עם שני מועמדים עיקריים צריך להגיד, על מנת למנות מאמן, אם זה יהיה שרון מימר שנמצא ביפן, או אם זה מסיידגו שנוחת עכשיו מלונדון, עם שניהם יערכו שיחות היום, ואני מעריך שעד יום שלישי רביעי לכל המאוחר תתקבל ההחלטה על ידי אלונה, וכדי לעשות דיון כאן ככה ולהבהיר את התמונה הכללית של הפועל באר שבע, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ליצי קלפי, כתב וואן, אהלן איציק.
אהלן תמריקו, מה קורה?
בסדר, מה שלומך?
איזו טלטלה מאז הגביע, אה?
כן, כן, לא נותנים לסמוך, לא נותנים לסמוך עם גביע, לא נותנים. ישר עבודה, עבודה, עבודה.
אבל לא... לפחות סוף שבוע, אתה יודע.
יום שישי, חמש אחרי הצהריים, מתחילים להתעסק עם אליאני ורדה. בסדר, נו, זה העבודה שלנו, אין מה לעשות. איציק, אנחנו כותבים למעשה במשך מספר שבועות מאז שהתקיימה הפגישה הראשונית בין אלונה לבין אליאני ורדה, שיש בעיה של תקציב השחקנים, בעיה שהפכה להיות כנראה יותר משמעותית ממה שכולם העריכו, ובסופו של דבר אפשר להגיד שהייתה הסיבה העיקרית לכך שהיא לא ממשה את האופציה?
תראה, אני חושב שקודם כל היו כמה סיבות. אני לא מפריד את הגביע, אני חושב שזה קשור.
כל החודש האחרון אולי.
בצורה חד משמעית, כן, אבל תראה, אני לפחות, אתה יודע, מהשיחות שאני ניהלתי עם כל מיני גורמים, גם מהצד של אליאני וגם מהצד של אלונה, אני הבנתי דבר אחד, אני הבנתי שכל אחד מהצדדים רצה את טובת הפועל באר שבע. מה שבעיקר אלונה נפגעה ממנו ולקחה מאוד קשה, זה שאליאני ורדה, כשהיא הודיעה לו לפני חודש שהיא רוצה לממש את האופציה, אז היא מאוד הופתעה.
שהיה לו דרישות, שהוא הציף דרישות למעשה.
שהוא בא בדרישות, ושהוא מתלבד, ושהוא צריך זמן לחשוב. ושוב, מבחינת אליאני ורדה, הוא לא רצה עוד כסף לחוזה שלו, הוא רצה כסף לטובת הקבוצה.
כן, שאנחנו מדברים על תקציב השחקנים, אנחנו מדברים על זה שהוא רצה שתקציב השחקנים יגדל, כדי שהוא יוכל לצמצם את הפער המקצועי ממכבי חיפה וממכבי תל אביב, פער שקלפי צריך להגיד את האמת, הולך וגדל.
הולך וגדל, נכון, ואני חושב שזה הולך וגדל כי הפועל באר שבע גם נשארת מאחור מבחינת ההכנסות הכספיות של המפעלים באירופה, מה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב כן מצליחות לעשות בשנים האחרונות, ואני חושב שגם המאבק הזה בין חיפה למכבי תל אביב זה משהו שגם כן, אתה יודע, מגדיל את התקציבים כל אחת בהתאמה שלהם, אתה יודע, יש מאבק שאנחנו רואים אותו, מאבק די גלוי השחקנים, מסעים ומתנים מול שחקנים ישראלים וזרים שמגדילים את התקציב לעומת הפועל באר שבע. אלונה, יש לה את, את התקציב שלה. אם מבחינתה מביאה את, את ה-20 מיליון שקלים מהבית, והיא לא רואה לנכון להביא יותר מזה. ואני יכול להבין אותה לגמרי.
אפשר להבין אותה. אפשר להבין אותה.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מה שהם מכניסים ומה שהבעלים מוציאים, יש מצב שאולי אלונה אפילו מביאה יותר.
לא הייתי נכנס לזה, לא חושב שזה נכון דרך אגב. לא חושב שזה נכון, כי אני מזכיר לך, סתם, רק שתדע, כי מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, יש תקציב לבד של 22 מיליון שקל.
נכון. מה שהפועל באר שבע זה אולי
יפה, והשחקן לא שליש, פחות, הרבה פחות.
אוקיי.
וגם השחקנים שמביאים מכבי חיפה ומכבי תל אביב, הם גם משלמים עליהם סכומי עתק.
נכון.
וגם המשכורות שלהם הם יותר גבוהות, אבל זה לא שם בצל את התרומה הגדולה של אלונה ברקת להפועל באר שבע, ואת ה-20 מיליון שקלים האלה שהיא מביאה מהבית, שזה כסף לא קטן, חבר'ה. ואני חושב שהיא עשתה טוב אתמול קלפי, תקן אותי אם אני טועה, שהיא יצאה עם הודעה לתקשורת, שבה היא הסבירה מה התקציב, מה תקציב השחקנים, כמה כסף היא מוציאה, כי יכול להיות שהקהל טיפה התבלבל בהפועל באר שבע.
אני חושב שהקהל התבלבל כי הוא פשוט, הוא לא מקבל את המידע הזה. ואתה יודע, אני מהשיחות שלי, אלונה, תמיד ניסיתי לגרום איכשהו לדבר לקהל, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הקהל זה הלקוח.
נכון?
זה הלקוח של הפועל, וזה נכון? הלקוח שלה, וצריך לדבר אליו. וכשאתה כל כך הרבה זמן, אני יכול להגיד לך שמבחינת האוהדים של הפועל באר שבע, הם מצליחים להבין על המטרות של אלונה לפי החתמות. זאת אומרת, אני יכול לתת לך דוגמה, מבחינת האוהדים, מיגל ויטור שחתם לעוד שנתיים, זה מבחינתם מהווה סוג של אמרה לגבי הכוונות של אלונה בתקופה הקרובה. וזה משהו שבהחלט היה חסר בשנתיים האחרונות, ואלונה סוף סוף באה והציגה ודיברה על האוהדים, שלדעתי לפני התקשורת היא דיברה על האוהדים, כי היה לה מאוד מאוד קשה לשמוע שיח, שאתה יודע,
לא, דיברו על זה ללכת אליה הביתה ביום ראשון ולהפגין למול הבית. אני חושב שההודעה הזאת שהיא הוציאה די הרגיעה את הרוחות.
תראה, די הרגיעה את הרוחות, כי אנשים סוף סוף מבינים פחות או יותר ושומעים גם את הצד שלה. הייתה תקופה לא קצרה, אתה יודע, גם מבחינת אלונה, היום אני לפחות יודע אחרי כמה שיחות שהיא רצתה להוציא את ההודעה לרמי ברדה הרבה לפני הגמר גביע. היא יודעת היטב כמה כל הרעשים האלה.
היא מבחינתה, באותו יום שהם נפגשו לפני חודש, לחתום על הטפסים ולהודיע שברדה הוא מאמן בעונה הבאה.
בדיוק, בדיוק.
היא לא הבינה למה הוא בא פתאום עם דרישות. זה באיזשהו מקום גם האגו פה משחק.
נכון.
והיא נפגעה.
נכון, היא נפגעה. היא מבחינתה, אתה יודע, גם כשברק בחר, אומנם זה סיטואציות אחרות לגמרי, אבל גם ברק בחר לא היו לו דרישות כמו שהיה לאליניב, לפחות מה שאנחנו יודעים היום. וכל הדבר הזה התגלגל, וכשהאוהדים הגיעו לבית של אליניב, אז אנחנו ראינו תמונות שגרמו להרבה אוהדים, אתה יודע, לתפוס פה צד.
נכון,
ואני
נכון.
ואני חושב שהדבר הכי קשה, זה שיש כאלה שצריכים, אתה יודע, זה אתר פילוג, יש כאלה שמבחינתם בעד אלונה ובעד המועדון, יש כאלה שמבחינתם ועד אליאני ורדה.
אני גם לא, אני גם לא מאמין בחרם מנויים, אני לא מאמין שדבר כזה יקרה.
אתה יודע, עד שמחירת המנויים תצא, זה עוד הרבה מאוד זמן, והכל יכול להיות, אתה יודע, אם פתאום אנחנו נראה איזשהו רכש משכנע של אלונה,
בדיוק.
אני מניח שזה יביא.
אבל זה בדיוק הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר איתך קלפי, תכף אנחנו גם ניגע כמובן במועמדים להחליף את ברדה, אבל אתה יודע, אני גם שמעתי אנשים בהנהלה שאומרים, ספר, פוקו, מי יש שם עוד, אמרן, הם לא שחקנים רעים, הם שחקנים טובים, אבל הם לא שחקנים שמשדרגים את הפועל באר שבע. ולך אין זרים היום שמשדרגים את הפועל באר שבע, אגב זה לא רק היום, זה בעיה שיש להפועל באר שבע בשנים האחרונות בכלל. אני לא רוצה להיכנס מערך סקאוטינג כזה או אחר, מי מביא אותה, מי מביא אותה, בסופו של דבר זה גם אחריות של המאמן, וזה גם אחריות של בעלים, וזה אחריות גם על מי שאחראי על מערך הסקאוטינג, זה אחריות של כולם. אבל זה לא טוב, משלמים כספים לא קטנים, ומביאים שחקנים לא מספיק טובים.
תראה, תראה, גם עניין השחקנים שהגיעו והיו צריכים לשלם להם פיצויים, רק העונה מדובר בסלמני קלימאלה ופטרסון. ויש את פאון.
ויש לך את פאון שחוזר.
נכון, והרשימה באמת היא ארוכה, וצריך להגיד שמי שהיה אחראי על הזאתם זרים, זה יניב ברדה, וצריך להגיד, גם לפני שברדה היה מאמין, גם בתקופה של ברק בחר, היו נפילות עם כמה זרים, ואני חושב שמאז ז'וזואה הפורטוגלי, אנחנו לא ראינו איזה זר, אתה יודע, שנותן את האינטנט,
במיוחד בחלק ההתקפי, שזה היה הכי חשוב, כל פעם, הרי מסעת נפשם של הצוות המקצועי, הייתה להביא זר חלוץ 9 שיש שובר שוויון, ושהוא שנצ'ף שחקן חלש כרגע, לא רק שהוא לא שחקן טוב.
אתה יודע, גם תומר, אנחנו עקבנו אחרי החלון של הפועל באר שבע, אני ואתה, ורצו להביא חלוץ מהיר.
ובסוף הביאו חלוץ שהוא מאוד מאוד איטי, צריך להגיד את האמת.
נכון, שהוא חלוץ גבוה, יכול להיות שיש לו נוכחות, יש לו מיקום, יש לו משחק ראש טוב, אין בעיה. אבל ההגדרה שרצו, שהגדירו עוד בתחילת החלון, להביא חלוץ מהיר, בסופו של דבר שהוא שנה שזה חלוץ בסגנון אחר לגמרי, ואנחנו רואים איך הפועל בן שבע מבחינת התקפה של התקפה מאוד איטית, בין אם זה חתואל, בין אם זה תורג'מן, בין אם זה שושנאצ'ל. אז יש המון המון דברים תוך כדי תנועה, שגם גרמו לאלונה להבין שמשהו פה לא עובד. אני חייב להגיד לך, תומר, בתור בן שבעי, זה חתיכת אירוע.
באר שבעי לשעבר, תדייק.
כן, כן, אבל אתה יודע,
אני יודע מה זה, זה כמו שאני חיפאי לשעבר, אותו דבר.
עכשיו ספציפית אני בבאר שבע, אתה יודע, אני ככה הצלחתי גם כן בכמה שעות שאני פה להבין עוד יותר את הלך הרוח. אנשים עם אלה באלה מהגמר גביע, והוסיפו, תוסיף עכשיו את מה שקרה מליאניב, ואתה יודע, צריך גם להגיד עוד משהו, תומר, הפועל באר שבע איבדה את אסיה, מה זה איבדה? נפרדה מאסי רחמים, נפרדה ממאור מליקסון, נפרדה עכשיו מאילני ברדה, ועניין הזהות חוזר פתאום להיות משהו שהרבה מאוד זמן לא דיברנו עליו. זאת אומרת, אם פעם אנחנו דיברנו על זהות מקומית בבאר שבע, והגיע אילני ומאור מליקסון, ואסי שכבר היה שותף לה, היה שותף
חד משמעית,
פרש ובנה את עצמו בתור מנכ״ל מצליח, היום זה משהו שעלול לברכת, צריך לתת עליו את הדין.
חד משמעית. איציק, אנחנו נקדיש את הדקות הקרובות למה לעשות, למועמדים להחליף את אליניב ברדה, שגם אתה וגם אני מאוד מאוד אהבנו והערכנו, אבל צריך להמשיך הלאה, ולהערכתי, תקן אותי אם אני טועה, שני מועמדים מאוד מרכזיים, אחד זה מסי דגו, והשני זה שרון מימר.
נכון. אני חייב להגיד שמבחינת שרון מימר, תקופה ארוכה שאני שומע מאלונה שהיא מאוד מעריכה אותו. היא מעריכה גם מאוד את העונה שמסי עבר, ואני חושב שאחד הפרוטים של מסי זה שהוא היה במערכת מאוד גדולה ומשמעותית כמו מכבי חיפה. זאת אומרת, אם אלונה רוצה מישהו שיכול להיכנס לנעליים של מאמן, שיודע מה זה מועדון גדול וציפיות וקהל,
זה העלה לו את הסיכויים.
זה מעלה לו את הסיכום חד משמעית. אנחנו יודעים שהוא חוזר היום מליגת האלופות, מזמר ליגת האלופות, ושרון מימר עדיין נמצא ביפן. גם רן קוז'וק, עד שהוא לא יחתום, אי אפשר לדעת.
תראה, קוז'וק, אני בסימן שאלה, אני אגיד לך למה. קודם כל הוא מועמד ראוי, אין ספק בכלל. אבל בגלל טיב היחסים בין אלונה לבין אבי לוזון, אני לא מעריך, מאוד מתחשבנת, והם ביחסים מאוד טובים, ואני לא מעריך שהיא תעשה לו דבר כזה. קשה לי מאוד מאוד להעריך, ויש עוד מועמד אחד שחלק מזכירים, אני לא הזכרתי אותו, כי אני חושב שהוא לא מועמד, וזה אופיר חיים, ולכן זה משאיר לנו שני מועמדים כרגע מאוד מאוד עיקרים, שאני מעריך, מעריך שזה אחד משניהם.
אגב, דומר, מבחינת הסיפור, אני חושב אגב, אני לא יודע מה, אבל אנחנו עשינו כמה סקרים, אצלנו למשל ברדיו דרום עשינו סקר על מי המאמן שאותו עדי הפועל בן שבע היו רוצים לראות, ואופיר חיים מקבל את רוב הקולות, ברמה של למעלה מ-70% מהקולות, אופיר חיים מקבל, ואני חושב שאתה יודע, מבחינת הסיפור, אז לא עכשיו מבחינה מקצועית, למרות שלדעתי, אופיר חיים מאמן מצוין, אני אומר, מבחינת ה... הזהות, אם אלונה ברקת תביא פתאום את אופיר חיים, זה כן יכול לענות לעניין הזהות.
אין לי ספק, אבל אני מתעסק בעובדות. ממה שאני מבין, ממה שאני מבין, הוא לא מועמד.
נכון, נכון, אבל אני רק אומר ש...
ברור, אתה צודק, כי הוא מקומי וזה, ברור לי לחלוטין.
הוא מכיר את דר שבע, הוא מכיר את האוהדים, הוא מכיר את הנפשות הפועלות, הוא יודע איך הקהל הזה חושב. הוא גם, אתה יודע, הוא נחשב באמת לאחד השחקנים היותר משפיעים שהם לא נולדו בסורוקה. אז אני חושב שזה משהו שאתה יודע, מבחינת להרגיע את האוהדים, זה בהחלט שם שכן אלונה הייתה יכולה לעשות ולהביא. בינתיים הוא לא בא, הוא לא בלופ הזה, למרות שאתה יודע, הדברים יכולים פתאום להשתנות. אני חושב שמבחינת אלונה היא צריכה לקבל פה החלטה משמעותית, כי...
והיא תקבל אותה מהר לדעתי? ואנחנו בקרוב מאוד נדע.
אני מניח כן, עד אמצע השבוע, אתה יודע, זה לא רק מאמן, זה גם לבנות פה צוות, זה לראות אולי איך לשנות את עניין הזהות המקומית, ויש הרבה מאוד עבודה לאלונה, אחרי שהיא עשתה את המהלך על עליינים, כל כובד המשקל יהיה אצלה, וצריך לראות איך היא תתמודד עם זה.
נכון, ואלינו נשאר עוד מעט זמן בשביל לפתור את כל הפלונטר הזה. איצי קלפי...
רק שזה יסתיים מהר, תומר, שלא...
גם אני רוצה, תאמין לי. אנחנו באותה סירה, איציק. איציק קלפי, כתב וואן, תודה רבה לך, והמשך יום נפלא. אנחנו נצא למקבץ פרסומות נוסף, ונחזור, נדבר קצת על ליגת האלופות.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
חזרנו, ואנחנו רוצים עכשיו כמובן לדבר על המשחק הכי גדול שמתקיים בסוף כל עונה בעונת הכדורגל, גמר ליגת האלופות, וזה כבר מתחיל להיות כזה ריאל מדריד נגד דורטמונד, ואחרי 90 דקות, 120 דקות, פנדלים, אבל בסוף שמנצחת אחת בדרך כלל ריאל מדריד. ולשם הדיון אני רוצה להגיד צהריים טובים לאורי אוזן, הפודיום ישראל היום, אלן אורי. אלן
תומר, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אני גידלת בן לתפארת, בדיוק תיארתי,
יפה, אני מבסוט.
אני לא מדבר על כדורגלן אפילו.
לא, לא, אני יודע, אתה תמיד אומר את זה, אתה מתכוון גם לדברים אחרים, וזה מה שחשוב האמת. אורי, שמע, מחצית ראשונה, שליטה מוחלטת של דורטמונד, מחצית שנייה, באמת שריאל מדריד שם יכלה לתת הרבה יותר משני גולים, איך אתה מסביר את הקיצוניות הזאת בין מחצית למחצית?
תראה, כדורגל זה תמיד המשחק של מומנטום. אני חושב שתוכנית המשחק של דורטמונד הייתה פנטסטית, אבל הם פשוט לא ממשו אותה, כי בסוף אתה צריך להפקיע, והם הגיעו לשני מצבים נהדרים, בטח המצב של הדיימי, שמשך פשוט לכיוון הלא נכון, ואז רגע לעצמות הזווית. וכשמול ריאל מדריד, בליגת האלופות, קבוצה ש... חלק מהשחקנים שלה זכו, זה זכייה שישית שלהם, והם יודעים מה הם שווים, ומאמינים בעצמם. ויש להם את הפסון, הם יודעים להעביר את הזמן הזה, ויש להם מאמן שהתואר הראשון שלו היה לפני 22 שנה, הוא כבר כל כך, כל כך ותיק ומנוסה, אתה לא יכול לצאת, אתה צריך להיות מושלם, אתה לא יכול להיות כמעט מושלם, אתה לא יכול לשחק 60 דקות טוב, אתה צריך לשחק 90 דקות מושלם, ודורטמונד לא הצליחו לעשות את זה, הם עשו את המקסימום שהם יכולים, ובסוף אתה יודע, או... הקלישה אומרת, שחקים 90, הפעם אמרו את זה על גרמניה,
נכון, נכון, נכון.
אז בליגת האלופות בגמר, אם אתה פוגש את ריאל מדריד, אז בסוף לפרק 90 דקות, וריאל מנצחת.
כאילו, אתה רואה את המשחק, ואנחנו יושבים בבית, ורואים אותו הרבה אנשים, נגיד, ואומרים, וואו, דורטמונד, בוא, הם יכולים לקחת, ואני אומר, אבל בסוף ריאל יתנו את הגול.
נכון. תראה, ריאל את המכשול הגדול עברו ברבע. צריך להיות כנים, אני חושב שגם ריאל אומרים את זה.
חד משמעית.
קבוצה יותר טובה מריאל מדריד, היא גם הייתה יותר טובה.
חד משמעית.
אם אתה בודק בפרמטרים של כדורגל, אבל הם היו ווינרים, והצליחו לעשות להשוות ל-3-3 בבית, והצליחו לעשות ה-1-1 בחוץ עם שער מוקדם, ולספור את זה עד הערך לנצח בפנדלים. בסוף שם זה הוכרע, שם כזה שתי הקבוצות הכי טובות באירופה, הצליחו לנצח את סיטי, גם מול ביירן הם היו עליונים לדעתי, ובטח אתמול, לא יודע אם עליונים ביכולת, אם אתה לוקח את כל המשחק, אבל לא יודע, הייתה תחושה שגם אם דורטמונד הייתה מפקיעה במחצית הראשונה, אני חושב שריאל הייתה מנצחת בסוף, כי פשוט יש להם את השחקנים, את האמונה שהם יעשו את זה, הם יודעים שהם שם, זה המפעל שמרגישים בו הכי בנוח, גם המאמן שלהם, גם השחקנים. אני חושב שבסך הכל היה משחק טוב, משחק כדורגל טוב, קרב טקטי יפה בין המאמנים, אבל אני לא חושב שגם אוהדי דורטמונד האמינו ב-100% שהם יכולים לקחת. ריאל מדריד הקבוצה הכי טובה במפעל הזה, והיא זאת שלקחה את הגביע.
תגיד, אורי, גם החלטה שהתבררה סופר סופר נכונה, זה שאנצ'לוטי החליט להציב את קורטואה בשער בסופו של דבר, ולא ללכת עם השוער שעמד לאורך כל המשחקים במפעל הזה, וקורטואה במחצית ראשונה, נדירה.
נכון, תשמע, קורטואה קודם כל הוא השוער הטוב בעולם שהוא בריא. לחזור מרצועות זה לא פשוט.
נכון.
אני חושב שמה שעזר לו לקבל את ההחלטה זה היה גם שקצת לונין היה חולה. הוא הגיע בעצם רק ביום לפני המשחק. אבל אני, תראה, אני, לפעמים יש את הדילמה הזאת למאמן עם שוער שנפצע באמצע העונה, והוא הולך עם מישהו מאמין בו עד הסוף. יכול להיות שאתה גם מתייעץ פעמים גם עם המאמן שוערים, לא יכול להיות בוודאות עם הבלמים, ולדבר איתם ולראות את השוער. שוב, קורטואה, ארבעה משחקים בליגה הוא לא ספג, הוא ראה שהוא בסדר, הוא האמין בו, זה השוער שהביא לו את ליגת האלופות
נכון,
בשנתיים.
נכון.
היה מצטיין בגמר, אמר שהוא הולך איתו, אני חושב שגם אם זה לא היה מסתדר, לא היו באים אליו בטענות. שוב, קורטואה זה באמת טופ לבל, זה אחד משלושה...
הרבה זכויות בריאל מדריד יש לו.
לגמרי, לגמרי, והוא ידע, ברגע שהוא ראה שהוא מאמין בעצמו, והוא חזר לעצמו מבחינת האמונה והביטחון, אני חושב שפה נפלה ההחלטה, יחד עם המחלה של לונין, זה היה מה שנקרא האישור האחרון להחלטה, קורטואה היה פנטסטי, ואתה יודע, כשיש כל כך הרבה פציעות, ולריאל היו פציעות, והעונה... גם במרכז ההגנה, גם בעמדות המגן, ועדיין, וגם בעמדות השוער, ועדיין...
כן, גם היה כיף לראות את מיליטאו חוזר, ונותן גם יכולת טובה. גם הוא אחרי פציעה קשה.
הוא שחק עם נאצ'ו ורודיגר, אתה יודע. זה לא מה שתכננו בתחילת העונה בריאל מדריד. במהלך העונה גם לוקה שיחק מגן ימני, שקרבחל היה לו תקופה שהוא היה קצת פצוע.
נכון.
כל הדברים האלה אנצ'לוטי עשה בצורה מדהימה. אני חושב שזו עונת האימון הכי טובה של אנצ'לוטי אי פעם. לוקח אליפות וליגת אלופות, הוא עושה דברים יוצאים מן הכלל, וכולם מדברים על גוארדיולה, בעיניי זה המאמן הכי גדול בהיבט של השינוי שהוא עשה לכדורגל, אבל
נכון.
הוא עושה אנצ'לוטי, לקח ליגת אלופות ב-2002-3 עם מילאן, והצליח עדיין להישאר רלוונטי ולשחק כדורגל מדהים.
הכי רלוונטי שיש.
בדיוק, מה זה רלוונטי? זה אנדרסטייטמנט. מאוד קשה לבן אדם מבוגר להשתנות. ולצאת מפה ולהיות כל מיני להתאים את עצמך, ואנצ'לוטי כבר היה באברטון, אנשים שוכחים.
נכון.
הוא היה באברטון, והוא הגיע לריאל כסוג של מועמד פשרה, מדהים מה שהוא עושה, אני חושב שהוא שם את עצמו, הוא בטופ של הטופ, יחד עם פאפ, יחד עם מוריניו בשנים הגדולות, עם קלופ, עם מאמנים שבאמת, זה לא רק התארים, זה העובדה שהם עשו דברים מדהימים, שינו את המשחק, אנצ'לוטי היה ידוע כמאמן של שחקנים, זה הרבה, הרבה מעבר, זה לא רק מאמן של שחקנים. הוא באמת מדהים מה שהוא עשה, גם מבחינה טקטית, גם בדרך שהוא נהל את הסגל, והוא לדעתי הגיבור הכי גדול של השחייה הזאת, יותר מכל שחקן כלשהו שעובר על
מנה. אורי, שאלה אחרונה, אנחנו כבר שומעים דיווחים ממש מלפני שעה, שאמבפה כבר חתם על החוזה שלו בריאל מדריד, איך זה הולך להסתדר, מעבר לזה שזה נותן לדעתי כבר באמת איזושהי עדיפות מקצועית כמעט אבסולוטית על שאר הקבוצות, אולי למעט מנצ'סטר סיטי?
בדיוק, מנצ'סטר סיטי.
אבל איך זה מסתדר, גם רודריגו, גם ויניסיוס, גם אמבפה, גם ג'וד בלינגהאם?
אני לא בטוח שרודריגו יישאר. אתה יודע, הוא גם יש לו את השאיפות שלו, ואמבפה אמור לנגוס לו בדקות. זה במובן מסוים מזכיר לי את ההגעה של פפ גוארדיולה לביירן מינכן אחרי שזכו בטראבל.
נכון.
אתה יודע, הגיע המאמן הכי טוב בעולם, מועדון שזכה בכל התארים האפשריים, ופפ עשה דברים מדהימים בביירן, אבל בגלל שהוא לא זכה בליגת האלופות, זה איכשהו, אתה יודע, יצא קצת מבחינתו האישית פחות טוב, למרות ששוב, הוא עשה דברים באמת יוצא דופן. אני חושב שאמבפה ההגעה שלו כמובן תשדרג את ריאל, אבל יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה רודריגו יעשה. אני חושב שהוא המפתח. כי אם רודריגו יישאר, יתרח אנצ'לוטי שמה להיות מאוד מאוד גביש בדקות, להיות מאוד מאוד חכם, אמבפה זה השחקן הכי טוב בעולם, ומגיע לקבוצה שהיא היום הקבוצה הטובה בעולם, זכתה בליגת האלופות.
מדהים,
אני
מדהים.
אני חושב שרודריגו, אם לא יישאר, יהיה סיכוי לא רע, שבמפגש בעונה הבאה, בחצי נגמר בין סיטי לריאל, הוא יהיה בצד השני.
יפה. אורי אוזן, שיהיה לך המשך יום נפלא, ותודה רבה לך על הדקות האלה שהקדשת.
שיהיה לנו שבוע שקט, ושכולם יחזרו הביתה.
הכי חשוב.
שננשום קצת אוויר. תודה.
תודה רבה לך. זהו, התוכנית מגיעה לסיומה. קודם כל תודה רבה לנופר גאון שלף, שבלעדיה אני לא יכול לבד, על ההפקה ועל העריכה, על הדיגיטל נדב אוקנין ומאור בשטקר, טכנאי אולפן שלנו אור מאיר. אני תומר לוי, בעזרת השם, אני אהיה פה גם אחר.